עכשיו תחומי התורה, ויש לו מובן מסוים של יחס של נשמה לגוף. אמנם לימוד אמונה הוא מעט מלימוד היום, אבל לימוד אמונה הוא בעצם לימוד האדם בעצמו. לכן בעצם הלימוד העמוק, הלימוד הפנימי שמפגיש את האדם עם האישיות שלו, הוא בעצם נקודת האחיזה שעליה נשענים כל הלימודים שהאדם לומד. אפילו היה רגיל לספר בעריכות את המעשה הזה, שמישהו בא ואומר, אני לא מאמין, למה? כי אני לא מרגיש, לא מרגיש, אז אני לא מאמין. מה שהציוד היה אומר, שאמונה זה לא רגש. אמונה זה לא רגש. אז מה נגיד, אמונה זה שכל? לא. אמונה זה גם לא שכל. מה זה אמונה? אמונה זה חיים. כתוב, צדיק באמונתו יחיה. כלומר, האמונה היא נלקחת מאיזשהו מקור שהוא מעל לשכל והרגש. השכל והרגש הם איזה שהם אמצעים, כוחות קליטה, שאנחנו יכולים דרכם לחוש את עצמותה של עצמות החיים. נכון, אנחנו לומדים אמונה דרך שכל. אבל בזה לימוד אמונה שונה משאר הלימודים. ששאר הלימודים, מה שאנחנו לומדים, זה מה שאנחנו קולטים, זה מה שאנחנו יודעים, זו האמת שלנו. אבל מכיוון שהמושג אמונה הוא בעצם כל כך שורשי שהוא מעל השכל והרגש, אך שאדם בעצם לומד אמונה, הוא בעצם נפגש עם הדברים, אבל עצם האמונה זה עניין של השגה. זה מעל להבנה, זה בעצם מה שנקלט מעבר ללימוד. אתה יכול לקרוא את הדבר הרבה פעמים, אבל מה שנקלט זה מה שנספד מעבר לדברים. לכן אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שהם מאמינים, אפילו לא יודעים כל כך איך לנסח את זה, אבל הם מלאי אמונה. באמת האמונה בעצמה היא כוח שעומד מעבר לניסוחים, מעבר להרגשות. כמובן שיש מקום לפתח את התכונה הזאת באדם. איך מפתחים? הצינור הראשי הוא צינור הלימוד. אבל יש מקום שאמונה תבוא לידי ביטוי גם בלימוד וגם ברגש. לכן אמונה מתעצמת גם דרך תפילה. כי אמונה היא קשר, קשר של אדם עם אמונו של אדם. הקשר הזה יש לו כל מיני צדדים למלא אותו. למלא אותו דרך הבנה, למלא אותו דרך הרגשה. אבל שורשו הוא בעצם אותה נקודת תמירה פנימית של האחיזה שלנו במקום שלו. למה אנחנו בוחרים להתחיל ללמוד מהר"ל דווקא? מה המיוחד במהר"ל, אפשר להגדיר? הייתי אומר, אולי שתי נקודות מרכזיות, שתיים, שלוש נקודות מרכזיות שמיוחדות למהר"ל. נקודה אחת, הייתי קורא לה נקודת ההפשטה. שהמהר"ל פתח לפנינו את כל האופק של מדרשי חז"ל בעומק שלהם. האמת היא שהמהר"ל לא הראשון, התחיל כבר הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק בסנהדרין, מחלק הרמב״ם לשלוש כיתות את היחס של בני אדם למדרשי חז"ל. אומר המהר"ל, יש כאלה שהם כאלה תמימים כאלה, אז הם מבינים, חז"ל אמרו במדרש ככה, אז זה ממש היה ככה, ולא משנה מה המדרש אומר. אם המדרש יגיד שפרו ורבו וישרצו וירבו ויעצמו ללמוד מאוד, אז המדרש בהתחלה אומר שישה בכרס אחד, אחר כך אומר שישים בכרס אחד, ואחר כך יש המן דאמר שישים ולבו בכרס אחד, אז יש כאלה אומרים כן, כפשוטו. איך זה יכול להיות כפשוטו? זה לא יכול להיות כפשוטו. אבל כן, מדרשים, אולי למדו את זה אנשים פשוטים, אז אנחנו רואים, העולם עומד, על המן יש מרבה דאגדת. למה? כי זה הקידוש השם הכי גדול, כי לשמוע הגדול היו באים כל העם אחר, אפילו האנשים הכי פשוטים היו באים לשמוע הגדול. ואז היו רואים אחרי זה קדיש, וכל העמון הרב היה אומר, אמן יש מי רבה, בלשון הרמית שכולם היו מבינים, זה הקידוש השם גדול. זאת אומרת, זה צד כזה מאוד, שאנשים תופסים דברי אגדה בצורה מאוד שטחית. כת שנייה אומר, או אומר הרמב״ם, זה אנשים שהם מבינים שזה לא כפשוטו, אבל זה מביא אותם אל הבלק. לא מדעי, לא מדויק, לא, זה לא רציני, על זה. על הקת השלישית, וחי נפשי הם המעטים, כותב הרמב״ם, הם מבינים שדברי חז"ל הם משל, יש בהם עומק. חז"ל בעצם באים לתאר לעצמנו, אין דרש כזה שכל אחת הייתה יולדת 60 ריבו בכנס אחר. ודאי שזה דבר נפלא, 60 ריבו זה כלל ישראל, כל אחת ואחת ילדה משהו שהוא בעצם, כל הלידות האלה היו כלליות כאלה. הרי בא, הלידות האלה במצרים לא היו סתם לידות. באו להפוך את עם ישראל ממשפחה לעם. והייתה פה, הייתה פה מטרה גדולה, שליחות גדולה. אז זה הלביש באופן מיוחד, ובנסגרות מיוחד, כל מה ש... את כל הפרו ורבו הזה. אולי זה מה שהמדרש בא להגיד. יש לדברים עומק. המיוחד באלה שבאו לפתוח את התפיסה המופשטת, העמוקה, המופשטת והמהותית של דברי חז"ל, היא שדברי חז"ל, כל המדרשים, כל המשלים של חז"ל, לא רק שהם לא כפשוטם, אלא הם צריך להבין אותם בצורה יותר מופשטת, אלא שהם גם באו לבטא מהויות. חז"ל דרך סיפורים מסוימים באו לבטא לנו את מהות הדבר. אנחנו רואים את זה במערה לכל אורך הדרך. מה אני מספר את הסיפור? באותו מקום, אותה העיר שנקראה פושה, באמת, ושם אף אחד לא מת עד שבא אדם ושיקר מבני השלום, ומתו לו שני בנים, באו לנו לו מה אתה עושה בעיר הזאת, וגרשו אותו מהעיר, העיר הזאת לא משקרים, ואף אחד לא מת שם. אז מה אמר? באופן אתה צריך להבין שמידת האמת היא קשורה עם חיים. זה מה שחזר בעולם לנו בסיפור הזה. אז עשו את זה בצורה כזאת של סיפור, אבל זה מרגיש אותנו מושגים עמוקים. כמו שחז"ל היו עושים משוואה, אמת זה חיים, וזה היה משאיר אותנו בצורה גבוהה מאוד כזאת, אז באו חז"ל ניסחו את זה כך, ותתפוס, אם הייתה כזאת עיר, או לא הייתה כזאת עיר, לא משנה. וזה הצוהר הראשון הרחב, שבעצם פותח אותנו לפני הגדלות של בניין אמונה. זה המהר"ל, לכן המהר"ל הוא יסוד לכל החסידות, לכל ספרי האמונה שנכתבו אחריו, כולל הרמח"ל. המהר"ל, אף המהר"ל על המקובלים יחשב, כותב הרב זצ"ל. אבל מה, למה זה לא קבלה? אנחנו לא לומדים קבלה. למה זה לא קבלה? מכיוון שהקבלה יש לה טרמינולוגיה משלה, עולם מונחים שלם, סגור ולא מנוסח בצורה ההגיונית המקובלת שמוכנה לנו. כלומר, זאת בא המהר"ל והתיימר כן להבין אותנו את המושגים המהותיים של הדברים, אבל בכלים ההגיוניים שלנו. הרבה מאוד מהדברים של המהר"ל כן נפגשים עם תכנים קבליים, אבל המהר"ל פורס את היריעה בצורה הגיונית נגלית. שהמהר"ל הבין שאותו הדור כבר היה ראוי לכך, הנשמות מתגדלות, וכל שהאופקים מתרחבים, גם עומק האמונה המתבקש הוא גדול יותר. אז זו נקודה אחת של המהר"ל, ההפשטה והמהות של הדברים. נקודה שנייה במערב, שנובעת מהנקודה הראשונה, זה ההרמוניה של כל העולם הרוחני. דווקא מכיוון שהמערב מעמיד את הדברים על שורשם, כמו שיש לנו פה, נתיבות עולם, 32 נתיבות, כל נתיב ונתיב עולם בפני עצמו, אז כל נתיב ונתיב מברר המערב, מה זה המהות הדבר, מה זה נתיב הענבה, מה זה ענבה, מה זה גמילות חסדים, מה זה עבודה, כל דבר ודבר מתוך שאתה מבין את מהותו, אתה גם מבין את ההתייחסות שלך אליו, איך, איך אתה רוכש אותו, איך אתה קונה את המידה הזאת, מתוך מה שנבין, מה מהותה של המידה, והדברים נפגשים בסך הכל, כל התכנים נפגשים יחד. תורה ותפילה, תורה ועם ישראל, תורה וארץ ישראל, הדברים נפגשים לכדי עירייה אחת, בזה בעצם המהר"ל בונה לנו עולם שלם, מגובש, של תכנים מוכנים. בנקודה השלישית הצומחת, בנקודה השנייה, זה מה שהמהר"ל הוא מתאים למה שאנחנו פוגשים בהדרכה של הגר"א, שהגר"א אמר ללמוד בספר הכוזרי שיקרא אמונת ישראל בתורה נמצאים בו. יש לנו הדרכה מהגר"א ללמוד את ספר הכוזרי שיקרא אמונת ישראל בתורה כתובים בו. זאת אומרת, הגר"א דייק אמונת ישראל בתורה, דהיינו לגשת לתורה מתוך ישראל, כפי שהמטבע הלשונית של הברכה הראשית שאנחנו מברכים כשנגשים עם התורה, בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. וזה יש לך כנראה לא רק לאיזה קדימה תחרותית עם ישראל יותר בתורה, אלא ברור שבחר בנו מכל הנתן לנו את תורתו, תורשו של דבר להסתכל על התורה בצורה כללית, להסתכל על התורה בתור תוכן חיים של עם ישראל. יצר לו הקדוש ברוך הוא עם מיוחד, עם זה יצרתי לתידתי סיפורי. ועם ישראל קיבל אחרי יצירתו ויציאת ישראל, קיבל תוכן מיוחד, נתן תורה, תורה שתהיה נשמת חיים שלו. מתוך כך אנחנו תופסים עם כל המושגים, מושגי החיים של עם ישראל בצורה הזאת של ישראל בתורה. אז בעצם זה מסתכל, זה נותן את המבט האורגני על כל הדברים. הכל חי, הכל מהותי, הכל חלק מאיתנו, חלק מהחיים שלנו, לא תכנים רחוקים, מצוות שאנחנו מחויבים לכופף את עצמנו כדי להשיג אותם, אלא בעצם אלה הם תכני החיים שלנו ממש. אנחנו לומדים להכיר את עצמנו, מה שמונח בקרבנו, בגלל ישראל, שכל אחד ואחד מאיתנו שואף להיות בן נאמן לעמו, קולט כמה שיותר מן התוכן הלאומי הגדול, הכללי, המקיף את כל הדור. זה בסך הכל הדרך המיוחדת של המהר"ל. בנקודה האחרונה כמובן המהר"ל הוא ממשיך דרכו של הכוזרים. רואים הרבה פעמים את ההתאמה, במיוחד בספר המיוחד נצח ישראל. נצח ישראל, תפארת ישראל, תפארת ישראל היא עיקר הספר על תורה, נצח ישראל. זה עם ישראל ונצחיותו, ארץ ישראל, בית המקדש וכולי. גאולה, גבורות השם כוללת כולם יחד באיזשהו, אבל איך שהדברים נבנים מתוך התורה, מתוך החומש, מתוך הדברים ביסודם. נתיבות עולם זה ספר אחר. נתיבות עולם זה ספר המוסר של המערה. יש למערה שני ספר מוסר, דרך חיים ונתיבות עולם. נתיבות עולם זה ספר המוסר המסודר לפי נושאים, המערה סידר אותו. דרך חיים זה בעצם ספר של פרשנות על פרקי אבות. מה בכלל היחס בין מוסר לאמונה? אז יש יחס דו-כיווני, חשוב מאוד. צד אחד, מוסר חייב להיות לפני אמונה. דווקא מכיוון שמה שאנחנו לומדים אמונה פוגש אותנו לא מחוץ לאישיות שלנו, הוא פוגש אותנו בתוך הלב פנים. כשאנחנו לומדים אמונה, אנחנו מחפשים את התוכן שירומם את כל האישיות שלנו, שירגיש אותנו עם אמת החיים, נותן לנו את התחושה שפה נמצא התורה, פה נמצא הצדק, פה נמצא, על זה הולכים, זה עיקר החיים, בזה אני דבק. אז אמונה זקוקה לכל מימות הנפש שלנו, שיהיו ערוכים לתפיסה הרוחנית. אם הייתה אמונה רק כמו יהודים עיקרים של הרמב״ם, מנוסחת כך, צריך להאמין שתורה מן השמיים, צריך להאמין שנבואת משה רבנו יותר משאר הנבואות, אז כן, זה כן ידיעות כאלה שאנחנו צריכים להאמין בהן. זה לא היה כאילו מחייב את כל המעיין הנשמתי שלנו להירתם מזה. אבל אם אנחנו מבינים שאמונה הוא חושב שדבר לבנות את האישיות שלנו מסביב לתכוני קודש, ויש כל כמה שלבים שאדם צריך לטפל באישיות שלו לפני שהוא יכול לעשות אותה בנויה באופן אמוני. השלבים האלה הם ההיגיינה הפנימית של האישיות, שאנחנו קוראים לזה העבודה של המוסר. גם שאדם יותר קולט בקרבו בצורה אמיתית כזאת, ענווה, טהרה, ישרות, חסד, כל שהמושגים האלה הם יותר מושתלים בתוך הנפש, יותר בנויים טוב טוב בתוך האישיות, בצורה שבעיניים עצמות אדם כך הוא חושב, צורה כזאת תמימה, צורה כזאת ישרה וטובה, מסתכל על הכל, מסתכל בעין טובה על הכל, ופותח לפניו את השער גם מסתכל על כל העולם בצורה טובה וטובה. אם אתה בא ואומר שלעולם יש תעודה, יש לו מגמה של תיקון עולם ומלכות שדל, מסתכל עליך האדם פשוט ויצחק. מה? החיים הם ביזנס, הם לא... מי יכול להאמין בכזה דבר? מי יכול, זה לא סתם איזה מין ידיעה כזאת, תיקון עולם ומלכות שדל. זה פירושו של דבר שאנחנו נראה את כל החיים רתומים, בונים את המגמה הזאת. שאתה תחפש איך הטוב נראה כל דבר. זה דבר שנוגע גם לחיים שלך, נוגע גם שאתה תראה בעין כזאת כל מה שנעשה בעולם, כל מה שנעשה בהיסטוריה, כל מה דוד רחמן היקר אביב, שכל שנחרב את המידת נולד משיח, אנחנו צופים 2,000 שנה, כן, עם כל האינקוויזיציות וכל השמודות והכל, אנחנו רואים שכל זה בעצם נדבכים נדבכים, שבונים אמת כזאת גדולה ששווה את 2,000 שנים האלה, שהיא כל כך גדולה וענקית, מעל לכל מה שנעשה ומתחולל, וכל ההמצאות הטכנולוגיות, וכל המגדלים שקמים ונופלים, וכל המלחמות וכולי, שחורזת את כולם, הצפייה לישוע, להסתכל על כל הדברים ככה, יכול באמת מי שקודם כל הנפש שלו משתוקקת לטוב הזה. הוא מרגיש שהטוב הזה מוכרח לנצח בעולם, כיוון המצפון לא יכול להאמין שהיא אחרת. כמו שאדם שמאוד ישר לא יכול להאמין שהרשע ינצח. וזה לא יכול להיות. זה נוגד את כל המציאות. כל המציאות תתהפך כדי שזה לא יקרה. המהפכה סדום אמורה תהיה כדי שזה לא יהיה. כי אין אדם שהטוב הוא חתיכה מאישיותו, הוא לא יכול להאמין שהרע ינצח והניצחון הזה יהיה מוחלט. זה שייך מכל עצמותיי טובה, מה שזה נובע בראש ובראשונה מהמידות הפנימיות של האדם. לכן ככל שבניין המידות יותר ישר, יותר טהור, זה הדרך ארץ קדמה לתורה. על גבי זה אפשר, במיוחד באמונה, על גבי זה אפשר ללמוד אמונה. בלי זה, אז תראו אנשים שלא מספיק עובדים על התחום הזה, על המוסר, יכול להיות שהם כבר לומדים אמונה, אז המושגים מדוקלמים בפיהם, ואתם מרגישים שבאמת הם לא מאמינים בזה. זה לא חי אצלם, כי המידה שזה יחיה אצל האדם, זה צריך טיפול מתמיד כל הזמן, כל הזמן, להזין את הנפש ולנקות את הפנים של האדם בעבודה המוסרית, אין לזה סוף. עד רבה, כל שאדם עולה למדרגה יותר גבוהה בתורה, יותר גבוהה באמונה, צריך להעלות את המוסר שלו לדרגה יותר גדולה, ועבודת המוסר היא קומה שנייה, עוד פעם לצחצח ולמרק את הנפש בפנים, אחרת יש מכשולים, שם יש מרבצים, שם נופלת גאווה, שם נופלים כל מיני חושים שאדם שוקע בהם, כן, והוא חי את השבלוניות הזאת ולא מתעורר. אבל הקומות הגבוהות יותר של המוסר הן כבר יונקות בעצמם מן האמונה. ככל שאדם יותר מאמין, אז הוא הופך להיות אישיות יותר כללית. לא אכפת לו מחוג החיים הפרטי שלו, הוא כבר חי את מה שהציבור צריך, חי את מה שהכלל צריך. משהו כל כך פשוט, אתם רואים ביישוב קטן, נניח 20 משפחות, שלא יכול היישוב להתקיים בלי שכולם רתומים, אף אחד לא מרגיש אפילו מתנדב, כי 10 משפחות, כולם מרגישים שמה זה, זה החיים שלנו, אם אנחנו לא נעשה זה יפול. אז זה, ככה בצורה גדולה, אנשים גדולים, צדיקים, הם חיים את המשב הכללי של כל מה שנעשה, חיים את כלל ישראל, כואב להם כשקורה אסון חס וחלילה באומה, והם שמחים כשיש ישועה כללית. לחיות את הכלל, שער גדול מאוד, זה עושה את האדם כללי, אמיתי, הערכים שהוא דוגל בהם, בכלל לא סובים מסביב לחוג הצער של הישיבות שלו, אלא מסביב למה שחשוב וצריך ואידיאלי לפי רצונו של ריבונו של עולם. כל התפילה היא כללית. אנחנו בנוסח הכללי הרגיל לא אומרים בכלל את הצדדים הפרטיים שלנו נבלעים בצד הכללי. אלא אם כן מי יש לו איזה בקשה מאוד פרטית, יש איזה מקום שמהתפילה אולי ליצור, אדם יכול להוסיף בקשות פרטיות, אבל בעמוד השדרה של התפילה כללי, וכדי שנבהיר את זה לעצמנו, אז יש בשם הארי הקדוש, אדם מכבד לפי התפילה לך את המצווה, ואהבת לרעך כמוך. אם אדם לא אחד מכנסת ישראל כולה, אז השער והתפילה חסום בפניו. יש אדם שונא מישהו מישראל, כל התפילות שלו לא מתקבלות. חסר לו את השער הפשוט. כל הדברים האלה בלימוד האמונה צריכים להיחקק יותר, צריכים להיות חלק מהתפיסה, חלק מגודל האישיות, וככה מתעלים מתקדמים. המהר"ל באמת, גם בספר הזה, כתיבות עולם, ספר המוסר של המהר"ל, זה לא הדרכות מוסריות, מה שאנחנו מקבלים, מקובלים בספרי מוסר, שכל הזמן מעודדים אותנו ומדרבנים אותנו לקיים ולדקדק בתורה ומצוות, לא ספרי מוסר אחרים, אלא המהר"ל כדרכו בא שנבין את הערכים המוסריים, שנבין את ההדרכות המוסריות, איך הן הכרחיות בהתאם למהות המידה. כך שאצל המהר"ל, אחת המידות שפה כלולות זה תורה. תורה זה בעצם לא מידה מוסרית דווקא באדם לחברו. תורה יסוד עצום. אלא, שתבין מה זה תורה, תדע למה צריך לקנות תורה ככה וככה. בגלל שתורה היא מעל הטבע, לכן תורה, עיקר תורה דווקא בלילה, אומר המהר"ל, כי הלילה זה בזמן שהמציאות קצת רדומה, המציאות הטבעית שוקקת החיים, עולם, העולם הזה היא קצת רדומה, אז נוצר הפתח להתבונן במציאות הגדולה יותר, הגבוהה יותר, הדברים בנויים ככה. המהר"ל בעצם בא להסביר לנו גם איך כל הדרכות של חז"ל ואיך לקנות תורה, הם יונקות מתוך הציר המרכזי שחז"ל תפסו מה לתורה. יש כאן גם בכל זאת איזושהי התוויה דרך, תחושה של, של, של הרגשה כמות הדבר, כפי המהר"ל ממנה גם ההבנה הקיומית היא מתברכת יותר. טוב, כמובן, המהר"ל צריך להתרגל אליו. צריך להתרגל למושגים, הסגנון, הסגנון הוא סגנון כבד. כל מה שהמהר"ל בא להביא את הדברים לשפה שלנו והגיון שלנו, בכל זאת, סגנון קצת כבד, אני צריך להכיר. בכלל באמונה, עניין שאמונה זה מין מעיין כזה, אז לא רגילים להגיד, צריך ללמוד אמונה באמונה. מה שאומרים, להביא. בשיעור אנגלית, לומדים אנגלית באנגלית. אם המורה לאנגלית ידבר עברית, אז הרבה זמן ייקח עד שיקלטו את האנגלית. אחרי שנכנסים לאנגלית, אז זה כבר עובד. לאנגלית. זאת אומרת, מה פירוש? כי שפה זה כזה מקיף, אתה מדבר, אתה חושב בזה, אתה, זה כזה, כמו שאומרים, עולם כזה, אז לכן שאתה גם לקנות את זה, אתה צריך לא להיכנס אותו, אם אתה תישאר בעולם של השפה שאתה נמצא, וכל הזמן תנסה לתרגם, אף פעם לא תיכנס. רק כשאתה צולל לתוך זה, ואתה כבר לומד את זה בשפה של זה, אתה קונה את זה. אז ככה עוד הרבה יותר באמונה. ככל שאמונה עוסקת ברבדים עמוקים, עובדים פנימיים, אם אנחנו כל הזמן נעשה את העבודה של התרגום, אנחנו נשאר בדיוק התחתונה שלנו, ננסה איכשהו לעשות המחשות, המחשות של המחשות, מהתכנים העמוקים שהעולם האמונה מדבר בהם, אנחנו לעולם נשאר במטה, והאמונה נשאר מהאמונה, לא נתפוס. אז לכן יש קושי מסוים להתרגל לעולם מושגים יותר עמוק, יותר פנימי, אבל המאמץ דברים הולכים מתבהרים, הולכים מקלטים, זה הופך להיות אמת שאנחנו מבינים, אמת שאנחנו יכולים להתחיות ממנו, משהו. טוב, אז בואו נתחיל. מרמר. פסוק במשנה.
גם אמרתי שהרב בעצמם שם המאמץ לא להשתמש במונחים הקבליים של עצמם, אלא להשתמש במושגים אחרים. אם נוצר דמיון מסוים בין השפה של המערב לשפה של הרב, הוא לא המאמץ הזה.
זה נכון שהרב בצה"ל מבחינה זאת הוא בפירוש ממשיך דרכו של המערב, ומה שהרב מביא את תכנים של אמונה בכל התכונות התחומים האלה שראים במערל באמת הם מאפיינים מאוד דרכו של הרב בצה"ל, אבל זה לא עושה עדיין דמיון בשפה, מה שכל אחד מהם כתב בשפה של בני דורו. המערל כתב בשפה של בני דורו, וגם הרב קוק, מה שנראה לנו היום שפה כל כך קשה בכתבי הרב קוק, פעם נפל לידי ספר של אחד העם, שוב פעם גאהבתי, אחר חשבתי שזה ספר של הרב קוק. השפה כמעט אותה שפה. זאת אומרת, השפה העברית המתורבתת ביותר של אותה תקופה, לפני 100 שנה בערך, היא הייתה הסגנון הזה. זה דבר אחד. דבר שני, כשעשה את סגנון הרב כזה יותר כבד, משפטים ארוכים, הרב כתב איזושהי איגרת למישהו, הייתה איזו איגרת שמישהו כתב לרב, הנה, זה רב חשוב בחוץ לארץ, למה הרב משתמש באלה מליצות, מכזאת שפה, עוטפת את הדברים וככה, למה הרב זה לא פשוט? והרב אומר לא, הרב אומר שהדברים הגדולים האציליים האלה צריך להשתמש בביטויים המדויקים. אם אתה עושה את הדברים, מעביר את הדברים בשפה הפשוטה השטחית, אתה מפסיד את כל העומק שלהם. אי אפשר לנסח את הדברים האלה בצורה פשוטה ומוגשת שווה לכל נפש. אי אפשר, לא בטוח שהיה הכרחי לנסח את הדברים בשפה של הרב, כמו שאמרתי, בכל זאת הכתובים הם קצת קשורים לאותה שפה עברית שהייתה אז. בכל זאת, כל מי שרואה את הספרים הקשים, אורות הקודש וכדומה, יודע שזה לא סתם שפה עברית שהייתה אז. ברור שהרב מתכוון כאן לגנוז המון מתוך הדברים. ככה יש גם מעין זה גם במערה, לפעמים במערה אומר, ובין דברים אלו מאוד, או שהמערב אומר שהדברים האלה הם גילה טפח וכיסת פחד. אומר המערב, יורי לי ויאמר, יתמוך דבריי מבעיך, שמור מצוותי וחיה. אז תראו, לוקח פסוק ומפרש אותו, כל מילה בו בצורה העמוקה שלה. שלמה המלך עליו השלום רצה להזהיר את האדם על התורה, ואמר, כאשר נתן תורה אל האדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דברי ליבך. כלומר, התורה שהיא דברי השם יתברך, יתמוך ליבך. כן, גם משלי הזה, מה הפסוקים האלה באים להגיד? כזה מליצות כאלה, יתמוך דברי ליבך, מה הסיבה? ויורי לי תורה לשון הוראה, ויורני, הכוונה כשנתן לי את התורה, ויורני כאילו בזה הוא אמר יתמוך דברי ליבך. בנתינת התורה, מה קרה בנתינת התורה? כאילו נהיה מסר אלוקי שבו אמר הקדוש ברוך הוא אל מי? אל כל המין האנושי. הרי נתינת התורה לא הייתה פרטית לי ולך. יותר נכון, נתינת התורה הייתה לעולם כולו דרך הצינור המסוגל לקלוט. זה עם ישראל, הרי חיזר הקדוש ברוך הוא על כל עם ולשון לא רצו לקבל. רק עם ישראל היה מסוגל לקבל. מה אנחנו קולטים מזה? מזה שחיזר משמע שיש נגיעה של תורה לכל העמים. כי אחרת מה הרמינה? מה הולך וחזר? יש כביכול הרמינה. בכל זאת, האומות נמצאו לא ראויות, ועם ישראל נמצא ראוי. משמעות היא בעצם שהתורה היא שייכת לכלל ישראל. תורה בגויים, אל תאמין, לא שייך. מצד שני, בזה שעם ישראל מקבל את התורה, חי את התורה, בזה בעצם דרכו מתחיה כל האנושות, דרך מה שעם ישראל מקבל את התורה. זה הסדר. אז כאן קורא המהר"ל האדם, כי המהר"ל לא נכנס לזה שהתורה היא מיוחדת לעם ישראל, אבל ברור שהמהר"ל מתכוון למתן התורה הכללי, התורה בכלל עצם ישותה קיומה בעולם, ולא מתייחס המהר"ל כאן לאדם הפרטי היושב ולומד. תוך שהוא ידע מה בעצם באה התורה לעשות בעולם, יבין גם מה הערך שלו כלומד תורה. אלוהים אם יאמר, תמוך דברי לידיך, שמור מצוותי וחיה. שלמה המלך עליו השלום רצה להזהיר את האדם על התורה ואמר, כאשר נתן התורה אל האדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דברי לידיך, כלומר התורה שהיא דברי השם יתברך, יתמוך לידיך. מה הכוונה לידיך? כי לב האדם שם החיים. התורה תחזיק לידיך ותיתן לך חיים, ותשמור מצוותי וחיה. אז קודם כל, התורה היא לב החיים, מתוך שאתה קולט את התורה בתור לב החיים, מתוך זה תוכל לחיות אותה דרך כל קיום מצוותיה. כלומר, כאילו נתינת התורה זה מושג ציבורי. נתינת התורה הייתה השתלת לב לכל המציאות, לב חי לכל העולם. מכוח זה, כל האיברים של העולם קמים לתחייה וחיים, את מה? כל תרי"ג המצוות שכלולים בתורה, כל הברכות, כל הדברים הטובים שבהם כל התכנים והמסרים והנבואות וכל מה שיש בתורה באות וממלאות את העולם ונותנת לעולם חיים. המהר"ל מרגיש צורך עוד להסביר לנו את זה. מה זה שהתורה נותנת חיים? המהר"ל בעצמו מסביר, מבין שהדברים הם מאוד פשוט סתומים מאוד. אומר המהר"ל כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. ואיך לא יהיו, איך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו שהוא עוסק בתורה והיא עם האדם? מה, אם דברי תורה מחיים את כל המציאות, ודאי שהם יחיו את האדם שעוסק בה. איך הם, מה איננו שהם חיים את כל המציאות? זה מהראיה שהוא מביא. ומה שדברי תורה תומכים כל העולם, דבר זה מדברי חכמים שאמרו כי לכך הוסיף ה' בשישי לומר וכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים על שישי בסיוון. אם יקבלו ישראל התורה מוטב, בינה יחזור העולם לתוהו ובוהו. כלומר, כפשוטו, מדרש חז"ל, עד השישי בסיוון, למה הוסיף ה' בשישי, לומר שכל מעשה בראשית, שאז בדיוק נאמרו, תלויים ועומדים, הם כרגע תלויים על בלימה להתבחן. אם עם ישראל יקבלו את התורה השישי בסיוון, טוב, בינה חוזר העולם לתוהו ובוהו, כלומר כל מעשה בראשית תלויים בתורה. כמו שכתוב, הסתכל בתורה וברא את העולם, הביא את זה עוד מעט המהר"ל. טוב, אני רוצה לראות את הדברים ביחד, רק ננסה להסביר אותם. כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל עד שיש לעולם קיום. קודם פני כי התורה היא סדר האדם, באיזה מעשה יהיה נוהג ואיך יהיה נוהג ואיך יהיה מסודר במעשיו, וזהו עניין התורה. וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם, עד שהתורה היא סדר הכל. רק סדר האדם הוא נפלא ופורש בתורה, כתוב בתורה איך האדם מתנהג על פי התורה, כי אי אפשר זולת זה כי על האדם מוטל לשמור את הסדר הראוי לו, כך הדבר הזה נפלא ומפורש לאדם, אבל סדר כל העולם כולו גם כאילו בתורה שאין התורה, רק סדר ומציאות העולם בכלל. מה זה רק? אין התורה אלא סדר ומציאות העולם בכללו. זה שמור במדרש שהיה מביט בתורה וברא את העולם כולו. צריך לומר שהתורה בעצמה היא סדר הכל. כך כאשר רצה שם בא חברו את עולמו לסדר אותו, היה מביט בתורה שסדר הכל וברא את עולמו. עד כאן נושא אחד. ובכל יש פה את הביטוי הציורי להסתכל בתורה, וברא את העולם. תורה, מערד, די מספר לנו את הדברים. תורה היא חיים, חיים לנו, חיים לעולם כולו. איך לתפוס את זה בכלל במונחים שלנו? אז זה ברור שתכונת חיים, בכלל להבין את החיים, מה זה חיים, הוא ברור שהמושג הזה הוא מושג מאוד סובייקטיבי. ודאי שאנחנו לא מתכוונים במושג חיים לתכונה הביולוגית הפשוטה שמה... לקיום האורגני הזה, הוא מקיים את התכונה שהוא מתערב לתוכן שלנו. ברור שתוכן החיים הוא גבוה מעל גבוה. אנחנו מסוגלים מאוד לתפוס, זה מקובל גם בעולם הכללי, האוניברסלי לתפוס, שיש חיים פרימיטיביים מאוד, איזשהו שבט סגור במקום נידח, אי שם בכתבי העולם, שלא הכיר שום תרבות ושום דבר, כל מעגל החיים סגור סביב הקיום הפיזי, לאכול, לשתות, כמעט שאין תכנים. כולם מסכימים שבעצם החיים, התרבות, היצירה האנושית שמה, היא מאוד נמוכה. זה פשוט, זה מוסכם מאוד. כולם מעלים על נס את התרבות הקדומה של יוון העתיקה, ששם היו הוגי דעות, אנשים שהעמיקו לחשוב על מהות העולם, מהות החיים. אז על אחת כמה וכמה אנחנו נתפוס שבעצם אותו עושר, אותו מבט שבא בעצם להפגיש אותנו עם התכנים המוסריים ביותר שישנם בהוויה, שהם לא רק שמורים ליחידי סגולה, הוגי דעות פילוסופים גדולים מאוד כאלה, כמו הפילוסוף של הכוזרי בהתחלה, שהוא כזה, כן, אדם כזה, על אנושי כזה, אלא תורה שבאה לרומם את החיים מן הדיוט הפשוטה ביותר שלהם, שהתכנים של התורה הם אמת בכל מבדי יד. אנחנו אומרים שהתורה, כל אות בתורה קדושתה שווה, וכל התכנים של התורה זוהי מערכת הרמונית אחת של קדושה אחת שלמה שמעלה את הכלל ואת הפרט, את היחיד ואת החברה, את הגוף והנשמה כאחת. ובעצם באה התורה ומשתמשת בכל האמצעים שישנם בהוויה וקוראת בהם עצמם סיפור אחר. מה שכל התרבויות האחרות שבאו והתיימרו לעלות אל הקודש בעצם התנתקו מן החיים בצורה זו או אחרת, כי בעצם אמרו החיים הם אותו קיום כלכלי שכולם מכירים. הקודש צריך לברוח ממנזרים, צריך לברוח ממדבריות, צריך לכלוא את עצמו בכל מיני עולמות קטנים ומצומצמים. באה התורה וקוראת את סיפור החיים בצורה יותר מעומק. אפשר למה הדבר דומה? תראו, ישנה איזו יצירת נוף ענקי שצייר וצייר אומן על פני קיר של 20 מטר, ושם יש שילוב גוונים נפלא במרחק מסוים. אתה עומד במרחק של 20 מטר או משהו כזה, אתה יכול לראות, אולי 30 או 40 מטר, אתה יכול לראות את כל היצירה, את כל הסיפור שרצה האומן לבטא דרך היצירה, כמו הגדולה הזאת. אני אבוא מישהו יגיד, אני רוצה להבין את הדבר הזה טוב טוב, אז הוא יתקרב שם למרחק של 10 סנטימטרים זה איזשהו קטע קטן. אחר כך יעבור את פני העירייה הגדולה הזאת עוד 10 סנטימטרים, עוד 10 סנטימטרים. אולי הוא יחקור את כל מה שכתוב בציור הזה על כל סנטימטר מרובע שלו, הוא ידע בדיוק לפרט לך איזה צבעים שם שירבט הצייר ובדיוק איזה גוונים שם משתלבים, אבל את הסיפור הכללי הוא לא ידע בכלל, כי הוא לא מתבונן ביצירה הזאת בכלליותה. כל ההוויה כולה לכל דורותיה באה לספר לפנינו סיפור של, של, של תיקון עולם המלכות שדי, של ניצחון הטוב והמוסר בכל מערכות ההוויה. אבל לא ניצחון משעמם כזה, שהטוב בא ועושה את הכל חד גוני כזה, אלא הטוב האלוקי הוא בא דרך כל הכלים והכישרונות הטובים שנטע בנו ריבונו של עולם, אלא שבא אמת התורה לגלות איך הכישרונות האלה כולם נמזגים יחד בצורה הכי שלמה ואידיאלית, בזה שהם כולם רתומים לעבודת השם בצורה הכי שלמה, שדורות על גבי דורות אנחנו עמלים לגלות אותה. כמו שאמרו חז"ל, בעולם הזה תורה אני נותן לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. מה הכוונה? לא תורה אחרת חס וחלילה, תורה לא עתידה להיות מוחלפת, אלא התורה נתונה. אבל לגלות את התורה כחיים שלנו, לגלות את התורה כחיי עולם נטע בתוכנו, כפי שהיא בעצם כל כך מתאימה לנטיות האנושיות, לאושר הנשמתי שלנו, להתיישמות המלאה בתוככי החיים בצורה טבעית, זהו הדבר שהעתיד לבוא יתגלה בצורתו השלמה. ועם ישראל, ובצורה מאוד רחוקה גם כל האנושות, עובר תקופות תקופות, שכל תקופה בונה נדבכים בתוך הגילוי של האמת הזאת, של הרב מאמר גדול שנקרא למהלך הגאות. הרב אומר שהיו תקופות בעם ישראל שאנחנו רואים שבעצם הובלטה יותר הנבואה, או בבית ראשון. פחות אנחנו שומעים באותה תקופה על, על תורה שבעל פה, על, 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 על סייגות ורבנן וכדומה, כיוון שזה היה בחינת שרגא ותיהא, הייתה תקופה שבאה לבנות את המעיין הרוחני הכביר, המלא עוצמה של עם ישראל בקשרו עם הקדוש ברוך הוא, דרך נביאים שהתהלכו בתוכנו, דרך רוח הקודש שהייתה בתוכנו. הנדבך הזה לא הספיק, עובדה שהייתה תומה של עבודה זרה, והיו צריכים לבוא חז"ל בימי בית שני ולהתפלל על יצרת העבודה זרה, שיעלה מן העולם, ויחד איתו גם הנבואה נעלמה, נוצרה תקופה יותר נמוכה, אבל במחשכים מושיבם ישן, אבל בתוך התקופה החשוכה יותר, כאשר בחושר השם ההורים, ודווקא בבית שני, נבנתה יותר בצורה מוסה לפנינו, התורה שבעל פה, כך שנוכל, יכולנו בגלות, להמשיך לפתח את התורה בצורה המפורטת יותר, האחוזה יותר בכל תגי החיים, אשר זו אותה תורה שנפרסה יריעה ונוצרה אפשרות לבנות קומה אחרת שלה, שעתיד לבוא הכל יתמזג יחדיו, הכל יופיע ויתגלה בצורה השלמה המוחלת של כל פרטי תורה, איך שהם שתולים בכל מכמני החיים, איך הם כולם מקשה אחת עם העושר הרוחני הגדול של גדולי הנביאים, שדיברו על אהבת העולם כולו ועל תיקון העולם כולו, איך הדברים משולבים יחדיו. וכל הדברים האלה בעצם אנחנו תופסים את התורה, שאנחנו מדברים עליה פה, שהתורה יתמוך דבריי לבך, זה לא רק הקטע אחד של מצווה אחת. התורה שאנחנו מדברים עליה זה התורה במובן הקוסמי שלה, במובן הזה שהתורה היא אחת לכל כלל ישראל, לכל יחיד, לכל עם ישראל כולו, ולא רק עם ישראל כולו שבדור זה, אלא עם ישראל כולו שבכל הדורות. אנחנו אומרים שכל נשמות ישראל עבדו תחת הר סיני. אם הייתה חסרה איזושהי שפחה אחת, התורה לא הייתה יכולה להינתן. כי התורה ניתנה מראש כך שכל המוני בית ישראל שבכל הדורות יגלו באישיותם עוד תג ועוד עוד כל עם ישראל שלאות בתורה. מה הצד? מה המושג הזה? המושג הזה הוא בעצם שכל אחד יש לו את הגוון התורה הולכת ומתגלה, כל אחד תורם משהו, כל אחד ואחד מאיתנו תורם משהו לעירייה הגדולה הזאת הנפרסת על פני הדורות, שיחד נותן את התמונה הגדולה של מה שרצה הקדוש ברוך הוא בעולמו. באמת התורה הזאת לא ניתנה עם בריאתו של העולם. מוח דבריי ניבך, שורים, הייתה פה איזושהי הנשמה מלאכותית. 2000 שנה תורו, רק אחרי 2000 שנה תורה. עוד ככה, העולם נברא בשביל זה. אבל כמו תינוק שנולד, שצריך עדיין להתפתחות כוחותיו עד שיתבגר, עד אפשר להגיד לו מה הוא, אז הוא תופס בעצם מה עם החיים שיקנו לו במתנה, ואי אפשר להגיד שהוא הבין משהו מהם כשהוא היה בן שנה, וגם כשהוא היה בן 5 הוא לא הבין מה זה החיים באמת. כשהוא עומד על רגליו הוא מבין בעצם מה הם משמעות כל האיברים שיקנו לו, מה הוא עושה עם כל המציאות שלו. ככה צריכה הייתה האנושות לעבור איזושהי תקופה ארוכה כזאת, עד שנוצרה נטיעת הלב הזאת בתוך העולם, ומכאן מהלך העולם צועד ומגלה את התכונה הלבית הזאת, מגלה את התורה בעצמו. עם ישראל בתווך וכל האנושות באופן של רקע הולכים ומונים את האמת הזאת בכל בכלל הדור. זה מה שאנחנו יכולים לומר, הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר, יש התאמה. מה הכוונה? הרי התורה, מה זה ברא את העולם? כשאנחנו מדברים על בריאת העולם, אנחנו מדברים על הבריאה הגשמית של העולם. אנחנו רואים כל יום מה רב ומעשיך השם, רואים את יופייה של הבריאה, זה לא נגמר. אנחנו יודעים שמי שיודע להתבונן על שם הדעת, שמבין ביולוגיה, פיזיקה, אז לא אומר להתפעל. כל מה שיש מקופל בדיוקי דיוקים, באופן המיקרוסקופי, כל מה שיש בהוויה, ובאופן הטלסקופי, כל מה שאנחנו מכירים, מכל ההתאמות בעולמות, בכוחות הגרביטציה שמעמידים את כל העולם על תילו, בדיוק בטמפרטורה הזאת שהכדור הארץ נמצא ברוחק המסוים הזה מן השמש, ובצורה הזאת שחיים יכולים להתקיים ולהתגוון. הרי אין קץ, כל היופי הנפלא הזה הוא מכוון, הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר, בעצם כל ההרמוניה הרוחנית שישנה בתורה, נברא העולם שלנו מכוון כדי להגשים אותה. מכוון ביופיו, באושרו, בכל הזוהר שבו העולם מסוגל לתת לנו את תכונת החיים שבשלמותה היא מוארת בתורה. דווקא תורה גדולה צריכה חיים גדולים ושלמים. הרב כותב, למה נקראת ארץ ישראל ארץ כנען? התורה ממשיכה לקרוא לארץ ישראל הרבה פעמים ארץ כנען. למה זה כל כך חשוב? מה, לספר שפעם היו פה כנענים? לא צריך כל כך להדגיש את זה. טוב, בסדר, ארץ ישראל, למה ארץ כנען? הרב אומר שדווקא, הרב עולה טריה, שדווקא כנען, עם כל התומעה שבו, למה הוא הגיע לאותה תומעה? כיוון שארץ ישראל מלאה שפע של גשמיות. ארץ זבת חלב ודבש, מה שהביא את המרגלים, הפירות הענקיים, בשפע הטוב, שארץ ישראל שופעת, כשעם ישראל ראוי אליה, שפע הטוב הזה באמת הוא מתאים לענקיות הרוח, אנחנו באים לשתול בתוך המציאות הזאת. דווקא כל שפעתה של ההוויה ביופייה יגלה בטעם אחר, בטעם יותר מהותי, כאשר בעצם נבוא לפגוש את העולם בנשמה שלו, לפגוש את העולם בערך התורה שלו. הדבר הזה הוא שווה שדורות על גבי דורות, וכל אחד ואחד בעמל הרוחני שלו יבנה את האמת הגדולה הזאת שתראה. כאן אנחנו אומרים בכל בוקר אין קריאת שמה קטנה, ביטוי כזה ריבון כל העולמים, לא על צדקותינו אנחנו קדים תחומנו לפניך כרחמך הריב, מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, על כל הגיבורים קיים לפניך, אנשי השם לא היו החכמים כבלי מדע, מבונים כבלי השכל, כבור מעשיהם תורו, ימי חייהם, עבר לפניך, נתם ודם מן הבהמה, עין כי הכל הדה. אבל אנחנו עמך בני בריתך. אחרי כל העוול, עוול, עוול, אנחנו צריכים לצפות מה כן שווה את הכל. אנחנו עמך בני בריתך, בני אברהם אוהבך, שנשבעת לו בהר המוריה, זרע יצחק יחידו שנקד לגבי המזבח, הדת יעקב, בנך בכורך, שמאהבתך שאהבת אותו ושמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל ושוב. זה הכנגד. זה הלא הבל. מסביר הרב. אמנם הכל הבל, אבל אנחנו עמך. הכל אמנם הבל מבלדי אורח חיים והמציאות של המצוי האמיתי אשר אין מבלדו. אבל אנחנו דווקא בזה תלויה היא גדולתנו. שמה? שההכנה שלנו אינה הכנה כזאת שאפשר לומר עליה הבל. מחיינו חיים קדושים ואדירים לצוקים בנו מיסוד הווייתנו וצרתנו להיות עמך, וההכנה הזאת היא מלווה את כל מה שאנחנו עושים, כל מה שכל יהודי מיהודי עושה לפי כישרונו, לפי מה שיש בו, באיזה דור שבו הוא נשתל, הוא חלק מן המכונה האדירה הזאת שבאה לתת את המשמעות הכן נכונה, את החותם האלוקי האמיתי של להסתכל בתורה וברא את העולם על כל העולם, על כל החיים. וזה בעצם יקר, כל פיסה של קודש יקרה, כל פיסת חיים ישראלים אמיתיים תאורים שכל אחד ויחיד מאיתנו שייך אליה. אז כאן מחלק המהר"ל לשתי בחינות. צד אחד, התורה היא סדר העולם. מה הכוונה סדר העולם? התורה היא הנגמה של הכל, האמת של הכל, שעם ישראל מגלה אותה. עם ישראל הוא הגאון שמסוגל להקרין את מה שיש בכל העולם בצורה הכי נכונה. אנחנו מכירים את הדבר הזה בצורה הרבה פעמים, יש מושג כזה של דובר. יש משרד הסברה. אם עושים דבר כזה, יש דובר האישות. אם מזמינים אותו, הוא יודע לנסח לפה מה שכולם מרגישים, רק אולי לא יודעים לבטא מספיק נכון. אז זה לא רק שמה שהוא אמר זה רק מה שהוא חושב, אלא בדרך כלל זה אמור להיות שמה שהוא אמר זה מה שכולם חושבים, הוא מנסח את הדברים, הוציא אותם אל הפועל בצורה הכי נכונה. עם ישראל הוא מספר את סיפור ההוויה בצורה הכי נכונה. באמת, תכונת החיים שעם ישראל מגלה בעולם היא בעצם תכונת החיים של כל ההוויה. אלא כל ההוויה היא בעצם, אפשר להסתכל על כל העולם בצורה מפותחת, אפשר להסתכל על כל העולם בצורה שלמה. אם תסתכל על העולם בצורה אחת תאית, נקרא לזה, הרי בעצם כל תא ותא זה יחידת חיים בפני עצמה, נכון? גם האדם הוא כאן ומוכח וכך מיליארדי תאים. מי שמסתכל רק בצורה המיקרוסקופית הזאת בכלל לא ירגיש שיש בעולם צומח, יש בעולם חי, הכל מלא, כל מיני תאים שקשורים ביניהם ככה או ככה. מי מסתכל רק בצורה תאורטית, ברור שההסתכלות שלו היא הסתכלות שטחית על הכל. אבל מה? אם אנחנו מסתכלים על העולם בצורה שמבחינה בין עולם הצומח והחי, ההבחנה הזאת היא לא שוללת את ההבחנות הנמוכות יותר. היא לא שוללת את המבט שכולל בתוכו את הרבדים הנמוכים יותר. כשאנחנו מסתכלים בעולם, על, על, על כל העולם מצד התכונה הישראלית שלו, אנחנו בזה בעצם מספרים את מה שעצם גנוז בכל ההוויה. כל ההוויה היא בעצם רקע החיים שלנו. כאן אז אנחנו חיים בתוך בית. אז הבית הוא חלק מעולם החיים שלנו. כאן אז יש את החיים שלנו ויש את הבית. דרכנו הבית, העיר, היא כולה, כן, מיליון אנשים חיים בעיר הזאת. אז בעיר יש צמחים, יש אולי בעלי חיים, יש בתים וכבישים והכל. בסדר, אז כל זה מציאות אחת, שבה חיים מיליון אנשים מגלים את המציאות הזאת, מגלים את יפעתה, את משמעותה. אנחנו בעצם מגלים את סיפור כל העולם, שכל מדרגות החיים הנמוכות יותר מתגלות דרכנו. דרכנו בעצם הן מהוות, הן מהווים אישיות אחת, האישיות העולמית, היא רותמת אליה את כל ההוויה ומגלה דרכה כל מה שיש בעולם. אז התורה היא בעצם סדר האדם, אבל התורה היא גם סדר העולם. כלומר, יש שתי מערכות התבוננות על התורה. יש את התורה כמו שאנחנו מכירים, התורה שמונחת לפנינו, זאת התורה ששם משה את בני ישראל ללומדה ולשומרה, להגות בתורה, ללמוד אותה ולקיים אותה. תלמוד תורה מביא לידי מעשה, מה שאנחנו קוראים חיי תורה, שעוד נרחיב את המושג הזה, חיי תורה, לחיות את התורה, לעמול ולקנות אותה ולהבין אותה ולסבור בה ולקיים אותה ולהתמלא ממנה, להתעשר מתוכנה. התורה היא סדר האדם, ודרך זה היא גם סדר העולם. במה היא סדר העולם? יש לזה כמה רבדים. היא סדר העולם במה? שהאדם הוא פסגת העולם, ושהאדם מגיע, מבטא את, את עושר חייו, באלף, מבטא את, 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 את הטוב שבו דרכו בעצם, זהו פסגת הגילוי של כל העולם, שהעולם מתבקר ומתבגר עד די שהמין האנושי שבו יוכל לפגוש את תחני אמת וטוב כאלה, זה שמחה הרמונית לכל העולם. יש אפילו בחינות כאלה שהעולם עצמו מגלה את זה בעצמו, ארץ נותנת פירותיה בעין יפה, ארץ צבי מתמתחת שעם ישראל עליה. יש אפילו בהוויה עצמה שאתה לקדוש ברוך הוא חלקי מציאות שמבטאים את שמחתם, גם זאב עם כבש. יש אפילו שהמציאות עצמה אומרת את מה שבזה היא מגלה את עצמה. יש אולי גם מציאות יותר סמויה, נסתרת, מה שאנחנו רוצים בספר יציבה, שאותיות התורה הן בניסטר מקיימות את ההוויה בצורה הסבויה הזאת, ש, ש, שכל היצירה של, של הפיכת הדבר השם למציאות, כן, יש מאמרות של הקדוש ברוך הוא, אין סד כזה סמוי שאנחנו אומרים שתכני הקודש שלה, שבתורה יש סגנון כזה, תכני הקודש של התורה הם מקיימים בניסטר אותיות התורה כפשוטה. הקדושה הדרוזה בהם היא מקיימת עולם מולו. כמובן שהתכנים האלה יוצאים מן הכוח אל הפועל דרך עם ישראל לומד תורה ומקיים אותו. כל המושג הזה עוד צריך הרבה להסביר מה זה סדר. סדר, המושג סדר, אני אומר סדר, תוכנית, כל זה נצטרך יותר להסביר. טוב, נשאיר את כל זה אולי בפעם הבאה בסוף. יש שתי בחינות בסדר העולם. בחינה אחת מה? שבעצם דרך מה שהאדם כלב העולם מגלה את שלמותו, דרכו בעצם כל המציאות מגלה את שלמותה, כי בעצם האדם הוא דוברה של כל המציאות, הוא מביא אותה לידי ביטוי. ויש עוד סדר שכביכול עוקף את האדם, מסתכל בתורה וברא את העולם מסגנון יותר קבלי, שאנחנו אומרים בעצם שבשמות הקדושים הרמוזים באותיותיה של התורה, מי שרוצה יעיין בהקדמת הרמב"ן לתורה, השמות הקדושים הגנוזים בתוך אותיותיה של התורה הם השמות המקיימים את העולם, תכני קודש כאלה עצמותיים תמירים, שבעצם הם כלי הביטוי שבעצם העולם קיים דרכם, זה מישור שרה פחות כביכול, אבל אדם מופקד לעובד, אחרי שאדם קיבל תורה, אז הוא נתן בידיו. אם הכל לפני התורה, העולם נברא מותאם על פי תוכני הקודש שלו. תודה רבה.